חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדז ואני היום השוטר הטוב. וזה מוענק היום בטקס חגיגי לשלום עכשיו על הדוח המפורט שפרסמו לסיכום שנת 2024. והם כותבים כי זו השנה בה החל בפועל יישום תוכנית הסיפוח הממשלתית של מה שהם קוראים הגדה המערבית, כלומר מערב הירדן, מה שמקביליהם במערב אירופה, בארצות הברית, שמצטטים את אמנת החמאס, קוראים מהנהר לים. הם זוקפים את ההישג החשוב הזה להקמת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון בראשות סמוטריץ', כהונת בן גביר כשר לביטחון לאומי, צמצום המרחב הפלסטיני כפי שהם מגדירים בשטחי B ו-C, והרחבת הנוכחות הישראלית בשטחים הללו. והם מודדים ורושמים ומונים. הקמת 59 מאחזים חדשים ביהודה ושומרון, 8 מהם בשטחי B, פריצה וסלילה של 114 קילומטר של דרכי גישה בשטחים הללו, קידום תוכנית ל-9,884 יחידות דיור בהתנחלויות, והכרזה על 24,000 דונם כאדמות מדינה. שכוח. עכשיו ככה, מאז אוקטובר 23 נלחם צהל בעזה ובלבנון ובסוריה וחווה שם שטחים חשובים. המון בתים של ערבים נהרסו בעזה ובדרום לבנון, אבל הסכם החטופים בעזה והסכם הפסקת האש בלבנון מביאים לנסיגה צהל מרוב השטחים הללו. הממשלה הבטיחה אומנם אזור חיץ בלבנון והמשך שליטה בציר נצרים ופילדלפי בעזה, אבל ויתרה על הישגי המלחמה הללו בקלות ומאפשרת השתלטות חוזרת של חמאס וחיזבאללה עליהם. ההבדל בין לבנון ועזה ויהודה ושומרון הוא ההתיישבות, רק היא, ועל פי שלום עכשיו גם הרחבתה והעמקתה. אלו יוצרים את ההבדל, את העובדות הבלתי הפיכות בשטח. רק בזכות ההתיישבות לא הופכים גם שטחי יהודה ושומרון למדינת טרור שאיננו מצליחים לעקור אותו משם. ולפיכך, תודה למתיישבים ותודה לשלום עכשיו שזכו להאיר את עינינו לראות את המפעל העצום הזה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. מקווה שלא עצרתם את נשימתכם מאז הפעם הקודמת בה עסקנו בנושא ועדת החקירה הממלכתית. היא עדיין לא קמה ובינתיים גם לא נראית באופק. בכתבה ששודרה אמש בחדשות 12 על התוכנית לסיכול ועדת החקירה הממלכתית לטבח, מצביעה דפנה ליאל על מעורבותו העמוקה לכאורה של ראש הממשלה בניסיונות למנוע את החקירה. חברי הכנסת והשרים שבתחילה קראו והבטיחו להקים ועדת חקירה ממלכתית עשו פליק פלק והדגימו התיישרות שכמותה לא ראה אף קירופרט. כעת כולם כבר נצמדים לדף המסרים. כן, צריך לחקור, אבל לא באופן ממלכתי, אלא בהסכמה רחבה. בניסיון למנוע את החקירה, כל האמצעים קשרים, מסתבר. יש קמפיין דלגיטימציה נגד מערכת המשפט, נגד הצבא, אפילו נגד המשפחות השקולות. איך אמר לה הגורם בלשכת נתניהו? המשפחות לא מבינות שהן כבר הפסידו. גם אם תקום ועדת חקירה ממלכתית, נתניהו כבר פגע כל כך בלגיטימיות שלה, שיוכל בבוא העת להתחמק מהמסקנות שלה בטענה שהיא נגועה. הטרמינולוגיה לא תאמן. המשפחות הפסידו. בעזרת העין השביעית חזרתי לפרסומים של העיתונים באוקטובר-נובמבר 1973 בעניין חקירת המחדלים שהובילו למלחמת יום כיפור. גם אז ניסו בהתחלה לדחות את הקץ ואת מועד החקירה ונטו לכיוון ועדה ציבורית. בכל זאת, פוליטיקה זה פוליטיקה, רק ששם הדרך עד ההחלטה על ועדת חקירה ממלכתית הייתה מהירה. אסור לטשטש את העובדה שהופתענו כאשר הותקפנו ביום כיפור, אמר חבר הכנסת יצחק רבין, וראש הממשלה דאז גולדה מאיר אמרה, לבסוף, אנשים תמימים וישרים ללא כל חשבון פוליטי מתהלכים פצועים, ולהם אנו חייבים את החקירה. צריכים למצוא את הדרך שזה יעשה, לא מתוך חשבונות פוליטיים פנימיים, אלא לגופו של עניין ולא על ידי פורום פוליטי. גם בינינו מהלכים פצועים ולהם חייבים חקירה, הם לא צריכים להתחנן עבור זה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ערב טוב, מאיה.
שוב, שלום, אריה.
אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, אין לי ספק, והיא תקום, אם לא בקדנציה של הממשלה הזאת, אז בבאה. אבל אני חושש מדבר אחד.
כן.
שגם ועדת חקירה ממלכתית, ולא בגלל הדלגיטימציה, אלא באמת בגלל הקרע והשסע, שגם היא לא, לא תצליח לספק לכל הציבור או לרוב הציבור תשובה איך זה קרה לנו.
נכון, אני מסכימה איתך. בעיקר אבל גם מרחק הזמן, אנחנו כל כך מתרחקים מהאירוע, ויש מי שמרוויחים מהקרע ומהשסע. וזה אחד הדברים שהכי מחייבים לי והכי מייאשים אותי, שיש מי שדואג לתדלק את זה, את הקרע פה בינינו, וזה חבל מאוד. אגב, התקשרו משלום עכשיו, הם שוטר טוב, הם רצו לוודא שהם שמעו נכון, הם רצו
לוודא. ביקשו שאני לא אעשה להם את זה עוד פעם, כי התרומות ירדו ב-22%.
כן, כל זה קרה מאז, בחמש הדקות האחרונות.
נכון, כן, לא, היה לי פעם חבר בכנסת שאמרת, עשה לי טובה, הוא היה מהשמאל, רק אל תפרגן לי, אל תפרגן לי. יאללה, חדשה.
עכשיו, 17:00, עם מאיה זי וולף. ואריה אלדד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור, סתיו קורנס. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, שחטוף בעזה. שלום לך, ערב טוב. דני?
דני?
נו.
אנחנו מנסים לחדש את הקשר, היום הוא דיבר בכנסת. הנה, דני, אתה איתנו? דני,
ערב טוב.
שלום לך.
שלום.
היום שיתפת בכנסת שככל הנראה, איך אתה הגדרת את זה, כנראה מקבלים את איציק כחלל.
מקווים שלא, אבל לפי כל הסימנים שמסתמנים, מתכן שזה המצב.
מה אמרו לכם?
אנחנו יודעים שהוא בסכנת חיים גדולה מאוד, ואנחנו קיבלנו שהרשימה שהתקבלה תואמת מספרית להערכה של הצבא. ולכן הבנו שדרגת הסיכון של איציק עלתה מאוד.
במשך 15 החודשים האלה היה לכם עוד חיים ממנו?
כן, בוודאי, בטח. אחרי 52 יום שחזרו מהמנהרות, חזרו וסיפרו לנו שפגשו אותו במנהרות והוא היה מצב רוח בסדר, ואפילו בנאסר טיפלו בו בפציעה, וגם הביאו את הרופא שטיפל בו בפציעה, וממש הורידו לו אור מהירך והשתילו לו על היד וטיפלו בו ממש כמו שצריך שם, ובעצם הפצע ירי הגליד, וכמה לי אלנה טורפנו, ואפילו מצב רוח שלו, אפילו האופי שלו לא השתנה. אז הוא היה בסדר אחרי 52 יום, ואז התחילה ההפקרה בעצם הפושעת הזאת, שאמרו להחזיר בסופו של העסקה הזאת מבוגרים במקום נשים, ואיציק היה ברשימה, ואלכס גיסי שנרצח גם היה ברשימה, והיו אמורים להחזיר אותם, ואז הממשלה החליטה להמשיך את המלחמה ולא לבצע את הפעימה האחרונה. וכל המבוגרים האלה, לצערי, היום חללים. וגם במאי, העסקה הייתה אמורה להתרחש, וגם אז הייתה אותה עסקה שעשו היום. ולצערי הרב, הקריבו שם אנשים על מזבח פילדלפי. ומזבח שהיום אנחנו עוזבים אותו ונוטשים אותו, והוא פתאום כבר לא עושה לקיומנו.
אתה אומר שזה מזבח, כאילו הכוונה... אתה אומר שזה מזבח כאילו הכוונה הייתה להקריב אותם, אבל אולי היו למלחמה מטרות נוספות.
אז אני יודע, כן, היו למלחמה מטרות נוספות. המטרות היו, אחד, להישאר בשלטון, שניים, להחזיר מנדטים, שלוש, לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, וארבע, לשלוט בתהליך המשפטי. אלה ארבעת המטרות שהיו לראש הממשלה. את המטרות האלה הוא כנראה מצליח להשיג. ואת החיסול של החמאס, וזה שהוא לא ישלוט לא צבאית ולא מדינית, לא הצלחנו להשיג. את שחרור החטופים לא הצלחנו להשיג. אז אפשר להגיד שביבי ניצח וישראל הפסידה.
דני, אתה שאלת גם מי ייתן את הדין על ההחלטה הזו. שאלת אותה מישהו ענה? מישהו הגיב? הסתכלו עליך בעיניים?
אני שאלתי מי ייתן את הדין על ההחלטה להפעיל לחץ צבאי. כשאמרו להפעיל לחץ צבאי, ואמרו רק לחץ צבאי שחרר את החטופים, זאת הנחיה שדגל שחור מתנוסס מעליה, כי אנחנו אמרנו שהם ימותו. אנחנו אמרנו, אתם תהרגו חטופים, ככה לא מחלצים חטופים. והדלקנו את כל הנורות האדומות, ואף אחד לא שאל לנו.
תן לי לסיים.
והיום אנחנו רואים שהלחץ הצבאי הרג באופן רשמי 33 חטופים, וחלק גדול מהחללים שהולכים להגיע עכשיו בעסקה הזאת, הם נהרגו גם כתוצאה מלחץ צבאי. ואז אני שואל באמת, מי אחראי? מי ייתן את הדין? מי? הרמטכ"ל שלא התריע בפני ראש הממשלה שזה מסוכן, ראש הממשלה שנתן את ההנחיה, מי בעצם הולך לתת פה את הדין על זה שהייתה כאן המתה של אנשים בקלות דעת או ברשלנות או אני לא יודע במה. זאת אומרת, משהו כאן לא תקין, יש כאן הנחיה, פקודה, שדגל שחור מתנוסס מעליה.
וכשאתה שומע את הרמטכ"ל ואת ראשי זרועות הביטחון אומרים שבלי הלחץ הצבאי החמאס לא היה מגיע גם לעסקה הזאת, אולי גם הם צודקים.
מה, היינו צריכים להרוג 40 חטופים כדי להגיע לעסקה? זה מה שאתה אומר לי?
אני אומר מה שאומרים ראשי הצבא, מה שאומרים האמריקאים, שמי שהכשיל את העסקה היה החמאס ולא ישראל. בלינקן אמר את זה כדי להישאר בשלטון?
תשמע, אתה כבר ישן, זה לא... זה כבר, אלה הספינים של פעם, יש ספינים כבר יותר חדשים.
לך יש ספין חדש?
אז אני אומר לך שמי שהכשיל את העסקה, זה מי שהודה שהוא הכשיל את העסקה, וקוראים לו איתמר בן גביר.
אולי הוא רק מתרברב?
אולי הוא לא.
בסדר, אז אתה חושב שהוא לא, ואני חושב שהוא כן, אני מאמין לאמריקאים יותר מאשר אני מאמין לו.
על סמך מה אתה חושב שהוא כן?
על סמך מה שאמר בלינקן.
על סמך האמונות שלך, לא?
לא, על סמך מה שאמרו האמריקאים.
אני מעדיף להאמין לבן גביר, ושביבי לא מגיב ושותק, ולא אומר שזה לא נכון, ולא מפטר אותו מהממשלה על זה, ומסכים איתו ושותק, אז עובדה שזה נכון. אתה מבין? אבל לכן
לא, אני לא מבין, כי אמת לא נוצרת על ידי אמירה של פוליטיקאי.
זה נוח לשפרר את מה שהביביסטים משפרר.
ואולי לך נוח להפוך את האמת לצד השני.
יכול להיות, אבל אנחנו רואים את התוצאה. התוצאה היא 40 חטופים הרוגים. ומישהו צריך להסביר איך נהרגו 40 חטופים הרוגים, נהרגו 40 חטופים, ולקחת על זה אחריות. לקחת על זה אחריות. ולהגיד, אני לא חושב שהרמטכ"ל התכוון שהלחץ הצבאי, זאת אומרת, 40 חטופים הרוגים, זה מה ששכנע את החמאס. ואני לא חושב שכשהלכו למהלך הזה, ידעו שיהרגו 40 חטופים. אני לא חושב, פשוט רצו להתעלם מהחטופים, והלכו לחסל את החמאס, וזרקו לנו איזשהו מס שפתיים, זאת הייתה תרמית אחת גדולה, שגם הרמטכ"ל וגם ראש הממשלה שותפים לה.
דני,
כמו כל הפעילות האחרת.
אני רוצה לשאול אותך, דני, על עוד משהו שאמרת היום. אמרת שאתה מעדיף לתעדף את החטופים החיים, להשאיר כרגע את החללים, וקודם להביא את מי שעוד חי, את מי שעוד עכשיו.
נשמע לך מוזר?
לא נשמע לי מוזר בכלל, לא. לי? לא נשמע מוזר.
לא נשמע מוזר, אבל הבנתי שיש משפחות שקולות שאומרים, אל תדבר בשמנו.
נכון. בסדר, אני לא מדבר בשמו של אף אחד, אני אמרתי לגבי אחי, אם אחי חלל ואפשר להביא במקומו מישהו חי, אני מברך על זה גם.
גם
אין
אני.
אין שום בעיה. אני לא דיברתי בשם אף אחד, אני אמרתי שמבחינתי, אם זה לבחור בין חללים לבין חיים, אני חושב שחללים יכולים לחכות, אתה יודע, חלל לא יחיה, ומי שחי יכול להיות חלל. אז עדיף להביא קודם את החללי, את החיים, ואחר כך להביא גם את המתים. אם אני אומני, ואני כל הזמן צועק שמפקירים חטופים, ואני כל הזמן אומר שצריך להציל אותם, אז צריך להיות אומני עד הסוף, ולא אומני רק שזה נוגע לי.
ויכול להיות שגם במקרה הזה זה הייתה ההתעקשות של החמאס? לא לשחרר רק חיים הפעם?
לא. אז אתה טועה, אתה רואה, הרשימה הזאת שאנחנו...
הוא שואל, הוא שאל, הוא לא...
לא, אני שומע...
אני שאלתי אם אתה חושב שהחמאס התעקש להעביר...
תאמיני לי שאני שומע את השאלה ואני שומע את ה...
לא, מדבריך אני עלול להבין שהחמאס רצה לשחרר 33 חיים, וישראל התעקשה אמרה לא גם מתים? זה המצב בעיניך?
אז אני אומר לך שוב, עוד פעם, תקשיב, אני שומע גם את הטונים של השאלה, לא רק את השאלה, ולכן אני עונה לך, ישראל העבירה 33 אנשים חיים. הרשימה שישראל העבירה זאת רשימה של אנשים שמבחינתם היו אנשים חיים. זה לא אנשים שנקבע מותם. ברגע שחמאס אומר חלק מהם לא בחיים, תודה רבה, תביאו לנו אנשים חיים. זה הכל. אנחנו לא מקבלים כרגע חללים, אנחנו רוצים אנשים חיים.
ואם זה מפוצץ את העסקה?
קוראים לזה עסקה הומניטרית.
נכון, אבל אם זה מפוצץ את העסקה, אז להגיד לא, אנחנו רק חיים או אף אחד?
אתה יודע שדרשו את זה וזה פוצץ את העסקה?
אני יודע שזה פוצץ עסקה קודמת.
מה העסקה הקודמת? העסקה הקודמת הם היו בחיים. בעסקה הקודמת הם היו בחיים, חלק גדול מהם. עד העסקה הזאת הם מתו. אתה צודק. בעסקה הקודמת במאי, האנשים האלה הכי היה בחיים. הוא לא היה ברמת סכנה כמו שהוא היום.
אבל ישראל פוצצה אז את העסקה בגלל התעקשות על רשימה מסוימת ולא רשימה אחרת. האם אתה טוען שאם לא נותנים לנו רק חיים, צריך לפוצץ את העסקה ולא לשחרר גם את ה...
ציר פילדלפי וציר נצרים ולעשות בידוק ביטחוני כמו בקניונים לאנשים שעולים צפונה וכל מיני שטויות שהמציאו אז, סופו של דבר תרפדו את העסקה. העסקה הזאת כבר נאמר גם על ידי מלך קטר אתמול ברעיון ועל ידי כולם, ובעיקר בידי בן גביר. העסקה הזאת הייתה יכולה להתקיים, ואנחנו תרפדנו אותה. ואנחנו תרפדנו אותה כי אנחנו משחקים על זמן, אנחנו רוצים להישאר בשלטון. וזה מה שקורה כרגע, והיום אפלה ופלא, כשטראמפ נכנס, כל הכוכבים מסתדרים. מה קרה? איך דווקא כשטראמפ נכנס הכוכבים מסתדרו יום לפני שהוא הושבע? אז תבין לבד, ולכן אנחנו יודעים למי להודות ואת למי לפרגן, ואתמול שמשפחות החטופים דיברו והחוזרים מהשבים דיברו, הם פרגנו למי שהיה צריך לפרגן, כי אני יודע שאם היינו תלויים רק בביבי גם העסקה הזאת הייתה מטורפדת. אבל טראמפ יודע להפעיל מביבי יותר כוח, יותר כבוד ויותר כסף, וככה זה עובד.
דניאל גרט, אחיו של איציק אלגרט שחטוף בעזה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. שלום לחבר הכנסת משה פסל מהליכוד.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שמעת את הדברים של דני. יש הרבה אמוציות מטבע הדברים. אחד הדברים שהוא שאל, והוא לא מקבל עליהם תשובה, זה, בדיוק זה, הוא לא מקבל תשובות. לא מקבלים תשובות על האחריות, על החקירה, מה הולך לקרות. מגיע להם תשובות, לא?
לא שמעתי את הדברים של דני כל כך, את כל הדברים, אבל תשובות בוודאי, מה זאת אומרת, מה השאלה, ודאי.
עיקר הטענה היא שיכולנו להגיע לאותה עסקה הרבה קודם, והעובדה שהתמהמנו הייתה מטעמים לא ענייניים. עובדה, עכשיו ויתרנו גם על פילדלפי וגם על נצרים, כל אותם דברים שקודם התעקשנו עליהם וקידשנו אותם ואמרנו שבלי זה לא יהיה ביטחון, עכשיו ויתרנו עליהם. אז אולי הוא צודק, אולי אפשר להגיע לאותה קנייה עוד קודם.
כן, תראה, אני בוודאי לא, יכול להיות שהאמת אצל דני, ויכול להיות, אני לא מתכוון אתה יודע, לחלוק על דבריו או זה, וגם אני חייב להגיד משפחות החטופים, יכול להיות שהמחשבות שלהם, הם רואים את המציאות, ואנחנו לא רואים את המציאות. אני יכול להגיד איך אני רואה את המציאות, ואני לא בטוח שכל האמת אצלי, אבל אני חושב שבסוף אנחנו לא עושים פה מסע ומתן עם שירות לקוחות של סלקום, או איזה, אנחנו בסוף מול טרור, ארגון רצחני. עצם, הרי מאיפה נולד בכלל הדרישה של חמאס, לדוגמה, לרדת מציר פילדלפי? מזה שנכנסנו לציר פילדלפי. זאת אומרת, לפני כן היו דרישות אחרות. מאיפה נולדה הדרישה לצורך העניין לפנות את ציר נצרים ולתת לעזתים לחזור לצפון הרצועה? מזה
הם לא ויתרו על הדרישות נצרים. הראשונות שלהם, הם רק הוסיפו על זה גם נסיגה מהרצועה.
אז מה זה אומר בעצם? שכל מה שאנחנו מתעקשים עליו, כמובן שבסופו של דבר הרי ישראל תשלם ומשלמת מחיר כבד ותשלם עוד מחירים בעסקה, אבל אני מזכיר לך שגם פילדלפי, מה זה פילדלפי? מה זה רפיח? בסוף אנחנו רואים שהקלפים האלה שצהל יצר הם קלפים שמאוד מזיזים לחמאס. עובדה גם שההתעקשות לדוגמה עכשיו, האחרונה, עד שלא נקבל את ארבל, אנחנו לא ניסוג מצוות זה, בסוף זה התחמאס למצב שהוא קיים, שהוא בסוף זה, לכן, אם אתה שואל אותי, אני שמעתי את בלינקן כמה וכמה וכמה פעמים, אומר שמי שתרפד את העסקה זה החמאס. עכשיו, אי אפשר פעם אחת, אני מציע להיות עקביים, אם אנחנו מאמינים לאמריקאים במה שהם אומרים, אז אתה יודע, אי אפשר לקחת מהם חצי מהדברים ולהגיד זה. אני שמעתי את בלינקן, בלינקן, שהוא לא, כן, מממשל ביידן, שאמר כמה וכמה וכמה פעמים, אמר שהם עשו טעות, שהם אפילו לחץ על ישראל, ישר זה גרם לחמאס לקבל תקווה בעצם, שאולי אפשר לקבל עוד דברים, וזה למעשה תרפד את העסקה. זה הדברים שאני שמעתי.
אז בוא באמת נמשיך לדבר, כן.
עכשיו מלך קטר, עם כל הכבוד, שאצלו חוסים כל הטרוריסטים האלה בעצם, ונותן לחמאסניקים שם בית בטוח לנאצים האלה, שהוא יגיד, זה סדר, נו.
אולי יום אחד מהם יכתוב איזה ממואר, ונלמד בדיעבד על כל מה שקרה באמת. אבל אם אנחנו כבר מדברים על האמריקנים, ועל ההצעות שלהם, אנחנו שומעים את הנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר על טרנספר, תושבים של עזה יעברו למדינות אחרות, מדינות שכנות, נבחנות אפילו כל מיני אופציות יצירתיות, וגם לך יש הצעת חוק בנושא.
כן, אבל אני הגשתי את הצעת החוק אולי חודש לאחר השביעי לאוקטובר או משהו כזה, אז
בשנה שעברה.
כן, אז ראש ממשלת סקוטלנד דיבר על כך שהוא רוצה לקלוט זה, והיו עוד כל מיני כאלה, ולמעשה זה מה שקורה בכל אזור לחימה כמעט, קולטים פליטים, קחו לדוגמה את מה שקרה בסוריה, כן, את המלחמה, שיש בערך 6 מיליון פליטים באירופה של הסורים.
והרבה מהם מתחרטים על זה, על הקליטה.
יכול להיות, אבל מי שבאמת דואג לעזתים ואומר, תראו, חבר'ה, הם באמת, העזתים לא קטורים, הם תחת שלטון של מפלצות, והם גם בלפיתה, ולופתים אותם, והם איזה, אז הוא לא יכול להתנגד להגירה של עזתים מרצון. ואני לא יודע אם טראמפ מדבר על טרנספר, אבל בינתיים, כל עוד שלטון חמאס לא מוכרח...
לא יודע איך אתה מגדיר טרנספר, הוא אמר לנקות את זה, והוא התכוון לעזה.
בדיוק, זה לא טרנספר, אני לא יודע
מה זה אם לא טרנספר.
הוא אמר שהכל שם הרוס, הכל שם הרוס, ומה שקורה...
רילוקיישן.
אבל תגיד לי, הליכוד מתכוון למנף באיזושהי צורה את הלגיטימציה שעושה טראמפ לרעיון הטרנספר שהיה מוקצה מחמת מיעוס וזה פשע מלחמה ואסור לדבר על זה, עכשיו טראמפ מדבר על זה, אולי הליכוד יכול למנף את זה?
אני לא יודע אצל מי הוא היה מוקצה מחמת מיוס, אני מזכיר לך שאנחנו עשינו טרנספר.
אני הייתי בכנסת והייתי מוקצה מחמת מיוס.
לעצמנו, עשינו טרנספר לעצמנו, כן? אז כנראה שזה לא היה, זה תלוי במי מדובר. טרנספר ליהודים אפשר לעשות, וטרנספר לעזתים יש כאלה שנגד. בכל מקרה, אצלי הוא לא היה מחמת מיוס, ואני אגיד שוב, החוק שלי לא מדבר על טרנספר, הוא מדבר על זה שיהיה כלי קיבול ויהיה כלי לישראל בעצם לשלם למדינות קולטות של אותם עזתים שרוצים לברוח מארגון הטרור חמאס ורוצים להקים להם עד שנשלים את העבודה ונכריע את ארגון חמאס ונשמיד אותו, יהיה להם חיים יותר טובים בכל מדינה אחרת.
במתכונת דומה למסתננים ולפליטים שנכנסו אז לישראל? אני אומרת במתכונת דומה למה שהיה אז עם הפליטים והמסתננים שנכנסו לשטח ישראל ונתנו להם איזשהו מענק ושילחנו אותם, משהו דומה לזה?
במתכונת של כל, כן, במתכונת של כל פליט שמגיע ונקלט וכן, פליטי מלחמה שנקלטים במדינה אחרת. עכשיו, האם, בוא נגיד את האמת, זה דעתי וזה בכלל לא קשור להצעת החוק, ואני חושב שטראמפ גם בכיוון הזה רואה את הדבר נכון, כן? גיא, אם תראו בתוך עזה, יש הרבה משפחות אל מצרי ויש הרבה משפחות זה, ובוא נגיד את האמת, בירדן יש 80% ערבים המכנים את עצמם פלסטינים, אז כאילו, אם מישהו רוצה גם להעביר את החיים שלו שם, זה נשמע לי דבר רגיוני. יש מדינה פלסטינית דה פקטו, המדינה הפלסטינית דה פקטו של 80% מהתושבים שלה הם פלסטינים, זה בירדן.
בעבר נתניהו לא רצה לדבר על זה. הוא חשש, אולי הוא חשש מהג, אולי יש לו מספיק צרות מהג. אתה חושב שעכשיו תהיה לו לגיטימציה להניף את הדגל הזה?
אני חושב שטראמפ מביא לפה שינוי בעולם. הפוליטיקלי קורקט לא נהיה המטרה, ומדברים יותר לעניין ויותר פרקטיקה, ופרוגרסיביות היתר שהתרגלנו אליה, גם אותה קצת מחרישים, ואני חושב שבהחלט פתרונות מחוץ לקופסה, פתרונות של יזם, של איש עסקים, שאסור לפסול אותם, ובהחלט אני חושב, גם בנושא הזה, מי שחס על האזרחים הפלסטינים בעזה, רוצה בחיסול החמאס, ורוצה שיהיה להם חיים יותר טובים, ושני הדברים האלה מתקבצים יחד, כי הרי ברור שאם לא יהיו אזרחים בלתי מעורבים בתוך עזה, אז חיסול החמאס ילך הרבה הרבה יותר מהר, ומצד שני, להם יהיה חיים הרבה הרבה יותר טובים, לא תחת ארגון טרור, אלא במדינה מסודרת ומאורגנת. זה הכל, ואני חושב ששני הדברים האלה הולכים ביחד, ובהחלט, כל הכבוד לטראמפ, הוא חושב מחוץ לקופסה בעניין הזה, ואני מקווה, אני לא יודע, זה משאלת לב שלי, שבהחלט, כן, גם אנחנו נתחיל לדבר בנושא בלי לפחד ממנו, ובגלל זה מכאן נובעת הצעת החוק שלי.
חבר הכנסת משה פסל מהליכוד, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
והזינה לפחות לחלק מהשיחה, תת אלוף במילואים חברת הכנסת שרון ניר, חברת ועדת החוץ והביטחון מטעם ישראל ביתנו, שלום לך.
ערב טוב.
נתחיל במה שסיים חבר הכנסת פסל, עמדת ישראל ביתנו, ככל שאני זוכר אותה, אף פעם לא התנגדה לטרנספר.
לא, תראה, אנחנו עכשיו מסתכלים מאוד בצורה מפוקחת על רצועת עזה, אם אתה שואל, אז הדבר הכי חשוב עכשיו בראש סדר עדיפויות זה קודם כל להחזיר כמובן את כל החטופים הביתה, ואם אנחנו מסתכלים בצורה מפוקחת על המציאות מול עזה, אז מה שצריך לעשות זה להתנתק מהם באופן מוחלט.
זה ישים?
להפסיק להעביר לשם 800 מסעיות שרק למעשה מחזקות את החמאס ואת שלטון חמאס, זה ממש סוג של, אתה יודע, מחזור פעילות. מצד אחד, אנחנו פועלים צבאית חזק, אבל אנחנו מחזקים את שלטונות חמאס בכך שהם משתלטים על הסיוע, מחזקים את עצמם וגם מגייסים פעילים חדשים.
אבל חברת הכנסת ניר, אנחנו לא עושים את זה מטוב ליבנו, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מחויבים.
אז בואי, בסוף יש פה באמת הרבה מאוד בעלי אינטרס, כולל קואליציה של מדינות ערביות, שצריכים להבין שעזה זה לא בעיה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להעביר לשם לא מים, לא חשמל, לא דלקים, ולא שום דבר. התכבדו הקואליציה של מדינות ערביות, בשיתוף האמירתים, בשיתוף המצרים, והתנו פתרון לרצועת עזה עכשיו, שהוא פתרון אחר ממה שקיים שם.
למשל?
כדי באמת למגר את שלטון חמאס. למשל, שלטון מעורב אמירתי ומצרי, ושיקחו אחריות על הרצועה, זה צריך להיות אינטרס של המזרח התיכון כולו, ואני חושבת שבעניין הזה יהיה גם קשב מצד האמריקאים. אני, בהקשר הזה, תראה, בסוף צריך להסתכל על זה בצורה מפוקחת. אנחנו לחמנו שם עכשיו במשך שנה וארבעה חודשים, ומה שאנחנו רואים זה שעדיין שלטון חמאס הולך ומתחזק, ולכן חייבים למצוא שם איזשהו פתרון שהוא אחר ממה שניתן.
אז אולי באמת הרעיון של טראמפ הוא רעיון שמשנה את המחשבה המקובלת.
אני בהחלט לא פוסלת לדלל שם את כיף האנשים, בהנחה שאנשים ירצו לעזוב, והנשיא ייצר מעבר חופשי למצרים, ובהחלט
ושחמאס יאפשר להם לעזוב. אנחנו כבר ראינו בעבר מקרים שנמנע מהם.
זה בהחלט לא צריך להיות הבעיה שלנו, וזה כמובן רעיון מבורך שאנשים יקלטו במדינות ערביות אחרות. בהחלט רעיון מבורך.
טוב, הרמטכ"ל היה היום בוועדת חוץ וביטחון, אני מבין שהיית שם. מה, במסגרת מה שמותר להגיד, לא אסור חלילה דברים מסווגים.
תראה, זה כידוע לך היטב, אתה מכיר את זה, זה דיון חסוי. אבל הרמטכ"ל נתן סקירה מאוד מפורטת, צה"ל נלחם באמת בעצימות גבוהה, בשבע זירות לחימה והאתגרים הביטחוניים עצומים, עצומים, והם הולכים גם להישאר כאלה. ואני רוצה להגיד גם שראש המטה הכללי הרצי הלוי לקח אחריות על המחדל הנוראי בשבעה באוקטובר, זה ה-DNA הערכי של הצבא, וכך גם אלופי הפיקוד, והוא המשיך וכיהן אחרי זה, וגם הוביל את צהל בשלט הלחימה. בעצם העובדה שהוא לקח אחריות, אני גם מעריכה אותו על כך. אני מאוד מצרה על כך שהממשלה, ממשלת השבעה באוקטובר, באוקטובר לא רק שהיא לא לוקחת אחריות, אלא היא מתנערת מאחריות ולא מקימה ועדת חקירה ממלכתית, שזה המינימום, המינימום, לא רק כדי ללמוד ולהשתפר, זה החובה שלנו לכל משפחות החטופים ולמשפחות הנרצחים, וזה גם כמובן, זה קמת ועדת חקירה ממלכתית, זה גם שכפץ הכי טוב לחיילי צהל, שאנחנו רואים שכבר יש מעצרים כאלה ואחרים בעולם כולו. ואני מצרה על כך שהממשלה רוחצת בניקיון כפיה, ולא עושה את הדבר כל כך מתבקש, כל כך מחויב מהמציאות. ועל כך אני מאוד מצרה. אחד הדברים החשובים שחשוב לי להדגיש, זה סוגיית חוק ההשתמטות.
כן, הרמטכ"ל התייחס גם לזה, נכון?
בהחלט. ואני רוצה רגע לדבר באופן כללי, קודם כל, על עצם הקואליציה הנוכחית מקדמת במלוא הכוח חוק השתמטות. אנחנו עושים שני דיונים בשבוע בוועדת חוץ וביטחון, וזה לא רק שזה פוגע בביטחון, זה גם פוגע באחדות העם, וזה בלתי מתקבל על הדעת. בסקירות פתוחות כבר נאמר על ידי ראש אכ"א, וכולם שמעו שצריך 10,000 חיילים עכשיו לצהל, לא בפטנטים של חיילים בחובה, לא חיילי מילואים, 10,000 חיילים עכשיו, לוחמים ותומכי לחימה, עכשיו, עכשיו, הצבא חייב להיות גדול.
אני לגמרי מסכים איתכם, ואתם מניפים סיסמה חדשה, לא מתגייסים, לא מצביעים. אני זוכר את ישראל ביתנו אומרת את זה לערבים.
תראה, זה הרבה יותר חזק מלא מתגייסים, זה הרבה יותר חזק מלא מתגייסים, לא מצביעים. אני חושבת שצריך להבין שכעת כשכולם נדרשים למטלה הזו, כי זה צורך קיומי, אנחנו חייבים לנקוט בסנקציות אישיות כלפי כל מי שלא מתגייס, וכולם צריכים להתגייס לצהל.
גם הערבים?
יהודים ולא יהודים.
סנקציות אישיות על הערבים, זאת החלטת ממשלה.
אם לא מתאימים לצהל, תראה, כשאני אומרת גיוס, אני אומרת את זה במובן הרחב של העניין. אני מדברת על גיוס לצבא, וגם שירות אזרחי. במדינת ישראל יש צרכים למכביר, אפשר ללכת לשירות אזרחי, להיות בכבאות אש, להיות במדע, בבתי חולים. יש הרבה מאוד צרכים למדינת ישראל, אבל החובה אזרחית של שירות המדינה היא חובה שחייבת להיות לכל צעיר בן 18, באשר הוא, בין אם הוא יהודי, לא יהודי, מוסלמי, צ'רקסי, דרוזי, כולם. ולכן אנחנו מדברים גם על סנקציות למי שלא התייצב לעשות את החובה הזו. סנקציות כלכליות, סנקציות בהטבות בדיור, בארנונה, במעונות, בכל דבר. זה צריך לפגוש את הפרט ביומיום, הסנקציות האלה. לא ייתכן שאנשים יפטרו את עצמם בגלל סיבות כאלה ואחרות. המונחים האלה של המונח הזה שלא מתגייסים, לא מצביעים, הוא הרבה יותר עמוק. אנחנו אומרים, זה עבירה.
נכון, אבל אני עדיין שומע אתכם אומרים את זה לחרדים, כי זאת הסוגיה על השולחן עכשיו, ולא אומרים את זה לערבים.
אנחנו אומרים את זה לכולם, ואנחנו אומרים צריך פטנט חדש שאומר חובת שירות לכולם, שירות או צבאי, כי זה מה שהכי צריך. כמובן, אם בחורה לצבא, הצבא יבחר את האנשים שמתאימים ועוברים את כל הקריטריונים שדרכם הוא בוחר, כולל סיווג ביטחוני כמובן, ומי שלא ילך לשירות צבאי, ילך לשרת, כמו שאמרתי, במוסדות אזרחיים.
ויש בכוחכם להעביר את זה? כי בינתיים העניין הזה, החוק הזה הוא כמו תפוח אדמה לוהט שעובר מממשלה לממשלה. עכשיו נראה שחוק ההשתמטות הולך לעבור. שאלה אם אתם יכולים לעשות משהו מנגד.
תראי, אני רוצה לומר לך שברור לחלוטין שהחוק הזה כרגע הוא מונח לפתחה של ועדת חוץ וביטחון, לא בגלל צרכי הצבא, אלא בגלל צרכי הקואליציה ושלמות הקואליציה, כי זה ממש כמו אקדח על הרקה של המפלגות החרדיות כתנאי להישארותם בקואליציה. וזה חמור מאוד. מה שצריך להוביל פה זה קודם כל צרכי הצבא. זה אותם 10,000 שנדרשים לצבא, 10,000 חיילים שנדרשים לצבא. כי אם לא נגייס את אותם אנשים, פשוט לא נהיה. ולמרבה הצער, העיקרון המוביל של הקואליציה הזו זה עיקרון ההשתמטות, ואת זה אנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי לא לתת להם להעביר את זה. אני מקווה מאוד שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שמדבר מתחילת הדרך על הסכמה רחבה, יולי אדלשטיין, יעמוד בכך, ויראה שיש הסכמה רחבה. הסכמה רחבה זה כמובן קואליציה ואופוזיציה, ויש כמובן גם באופוזיציה אנשים שהילדים שלהם משרתים ועושים מאות ימי מילואים, ומבינים את הצורך, את הכורח של אותם אנשי מילואים ששרתו 300 ימי מילואים, וצפויים בשנים הבאות לשרת 70 ימי מילואים, אז צריך להקל על אותם חבר'ה, לאפשר להם לחזור לשגרת חייהם, וכדי לעמוד במשימות
הבאתרים המכונים, חייבים לגייס את כולם. כמו שהיינו מסכמים רעיון כשהיינו בצבא, איחלתי לקצינה בהצלחה.
תודה רבה, תודה לכם.
תודה רבה לכם. במילואים חברת הכנסת שרון ניר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
נצא להפסקת פרסומות ונשיב. אז אריה, בזמן שאנחנו מדברים על התוכנית של טראמפ לטרנספר או רילוקיישן, או מה שלא יקרה, בינתיים המוני עזתים נוהרים לצפון הרצועה. שלום לספיר ליפקין, כתבת לענייני ערבים בין 12.
ערב טוב.
אז מה המצב שם? מה, סליחה, תיאור מדויק. אוקיי, כבר התחלנו טוב. הם מבחינתם הם באים כדי להישאר.
נכון, אלו תמונות באמת יוצאות דופן. כבר אתמול בבוקר ראינו מאות אלפי עזתים עולים לצפון הרצועה דרך ציר החוף הראשי, דרגלית, ועם רכבים דרך סלח א-דין. אותם עזתים שעולים דרך סלח א-דין עם רכבים עוברים בעצם בדיוק על ידי חברה עזתית. ובעצם חמאס המתין לרגע הזה. וגם אותם עזתים במשך תקופה ארוכה, וממש קוראים לזה השיבה צפונה.
וואו.
אני מבין שחלק מהם באים מבתים הרוסים, כלומר חוזרים לבתים הרוסים.
נכון.
מה הפתרון? הם יבנו אוהלים, המצרים יביאו להם קרוונים, מה התוכנית?
אז ככה, חלק גדול מאותם עזתים יודעים שבאמת אין להם לאן לחזור, אפילו אין להם מקום להציבו את האוהל, הם חוזרים פשוט להריסות, ועדיין הנהירה המונית הזו שתיארתי המנשכה גם היום, ובכל זאת הם חוזרים בהמוניהם, לא מחכים, הם יודעים שאין להם לאן לחזור, בגלל אותו אסון שחמאס המית על הרצועה בשבעה באוקטובר, עם המתקפה הרצחנית שלו. מעניין אתכם לשמוע במספרים, אני אגיד לכם שבעזה מדברים על כך, של-90% מאותם הקוראים הזאתים, אין בתים לגור בהם.
90%?
מדברים, כן, ואפילו מדברים במונחים של שנתיים, שלוש, שיקח לעזה להשתקם עם בכלל.
אז סליחה, כן, אבל מה דחוף לחזור?
אני רשאל עצמי לפקפק במספרים של העזתים, אבל הרבה בתים נרסו.
לוקחים אותם בערבון מוגבל מן הסתם.
נכון.
אז אם אין להם אפילו איפה להניח אוהל, אז מה, זה רק כדי להיאחז בקרקע? תרתי משמע?
בין היתר, הם חיכו במשך חודשים ארוכים לדבר הזה. יותר מזה, אני אספר לכם שמי שממתין לאותם עזתים כשהם חוזרים רגלית, הם לא אחרים ממחבלי הזרוע הצבאית של חמאס, רולי פנים, עם נשקים, אפילו עושים את המיצג שב הזה, אתם יודעים, עושים ידיים לעוברים, מצטלמים עם חלקם, ומן הסתם לא מפתיע אותנו. זה ניסיון לנצל את המומנטום הזה שאנחנו מכירים היטב אצל חמאס למשגן כוח, ולקבע את הנרטיב של ניצחון, הבאנו לכם את השיבה הזו צפונה שחיכיתם לה.
אני לגמרי מבין אותם, מה הם רוצים להשיג, גם החמאס, גם הג'יהאד, גם החוזרים אני יכול להבין אותם, אבל יש עוד אמירה שאם צהל ייכנס עוד פעם, כלומר אם הלחימה תתחדש, הפעם הם לא יברחו. יש לאמירה הזאת על מה לסמוך?
תראה אריה, לי קשה לראות לאור החזרה של העזתים, סיטואציה שבה צהל ממהר לחדש את הלחימה. אם הוא יעשה את זה, זה הולך להיות הרבה יותר מורכב, אתם זוכרים איך ראינו צהל מפנה את העזתים, והוא עשה את זה בצורה מופתית ומסודרת, אבל להתחיל לפנות עוד פעם את העזתים. כשיש את הלחץ הבינלאומי, כשיש את הלחץ האמריקני, זה הולך להיות סיפור מאוד מורכב.
מורכב אבל ישים?
אני מאמינה בכוח של הצבא שלנו ושל מערכת הביטחון, וכשהם צריכים ליישם תוכניות כאלה ואחרות של הדרג המדיני, הם יודעים לעשות את זה, אבל ללא ספק, עצם התמונות האלה של חזרת העזתים מצביעות במידה מסוימת על סיום המלחמה.
ומה הקולות שם?
במאות אלפים.
ומה הקולות שם בין העזתים? האם הם באמת מסתכלים על חמאס כמושיעים שלהם שהחזירו אותם חזרה?
לאו דווקא. אני סיפרתי לכם מקודם שראינו בין אותם עזתים שחוזרים לצפון הרצועה גם את מחבלי חמאס. אפילו מחבלי חמאס דאגו לתלות שלטי ענק ברצועה שאומרים נבנה לכם את עזה מחדש. אבל העזתים לוקחים את הדברים האלה בערבון מוגבל. הם לאו דווקא קונים את הדבר הזה, יוצאים נגד חמאס, חלקם עושים את זה בגלוי. בין היתר היה תיעוד מאוד מעניין, שהתפרסם באל-ג'זירה הלילה, עזתי שעשה את דרכו לצפון הרצועה עם הרכב שלו, התראיין ומתח ביקורת נגד חמאס, ואמר, הכי חשוב שנחזור לבית שלנו, לישון במיטה, שהגנבים לא לקחו אותה, שחמאס מחזיק אותם, ובאותו הרגע, כתב אל ג'זירה, לא תאמינו, קוטע את דבריו.
לא, לא היינו מנחשים. גם בואי נאמר שלא בטוח שיהיה את מי לרעיין מחר, אחרי שהוא יתראיין. אבל אלטרנטיבה יש? הם אומרים משהו נגד, אבל אין אלטרנטיבה כרגע לחמאס.
אין כל כך אלטרנטיבה. גם אצלנו בישראל לא עסקו בעיניי מספיק במה שקשור ליום שאחרי. ובין היתר הרשות הפלסטינית לא ססה להגיע לרצועת עזה, כי היא יודעת שחמאס יראה בה מעין מנגנון שפועל בחמאס בתחפושת, והיא לא רוצה לקחת עליה את האחריות הזו.
ספיר ליפקין, כתבת לענייני ערבים ב-N12, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרופסור בני מוריס, היסטוריון ומומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
ערב טוב.
את ספריך על 1948 והנכבה קראתי.
יופי.
אם לא בן גוריון, בסוף מלחמת העצמאות היינו עדים לנדידת עמים חוזרת, כלומר הפליטים הערבים של תשח היו חוזרים לכל מקומות מושבותיהם, אם ישראל לא הייתה מונעת את זה מהם?
הם היו רוצים בזה, אבל זה לא רק בן גוריון, זה הממסד הישראלי החליט כבר ביוני 48 שהפליטים לא חוזרים למקומותיהם.
וזה בעצם מה שעיצב את הדמוגרפיה של מדינת ישראל עד לימינו אנו.
כן, זה והעובדה שהשאירו בארץ כ-150,000 פלסטינים שהתרבו בינתיים.
עכשיו, כשטראמפ מדבר על רילוקיישן, על טרנספר, על לנקות את זה, אנחנו בעצם מבחינת הפלסטינים או בעיניהם חוזרים לתמונת הנכבה?
לא, אני חושב שטראמפ בינתיים מדבר על הגירה מרצון עם פיתויים בטח כלכליים. הוא מציע את זה שזה יתרחש כלפי ירדן, כלפי מצרים. בינתיים הממשלות שם לא ססות לזה ולא בטוח שהוא יצליח לשכנע אותם.
ויש סיכוי שאיזושהי מדינה ערבית תרתם למאמץ שלו?
אני לא יודע, אני לא יודע. לא, בינתיים הוא לא פנה לאף אחד והם לא דיברו, אבל הליגה הערבית כבר הוציאה הודעה שזה לא בא בחשבון. יש גם מדינות בעולם החופשי שאולי מסוגלות לקלוט קצת פליטים מפלסטין, מעזה, אבל לא יודע אם יש מדינות ערביות שמוכנות לזה יותר מירדן ומצרים.
אתה אומר מסוגלות, אבל לא בטוח שהן רוצות, נכון? למה להן בכלל להיכנס לפינה הזאת?
אז כאן יש את העניין של הכלכלה. ייתכן שטראמפ, שהוא רואה פתרון לכל דבר דרך הכסף, ייתכן שהוא יציע פתרונות או המלצות כלכליות שהם יפתו אותם. זה הרעיון, אני חושב.
כלומר, גם את המדינה וגם את הפליט. שניהם יקבלו איזשהו סל קליטה כזה.
הטבות כלכליות למדינות עניות כמו מצרים וירדן יכולות להיות מפתות מאוד, אם הן מספיק גדולות.
אז באמת אנחנו שומעים שמצרים מאוד מתעניינת בשיקום הרצועה, בין השאר, כיוון שזה יכול לתת תנופה לכלכלה שלה.
גם.
ואם על הכף השנייה של המאזניים תהיה קליטת מיליון עזתים, יש סיכוי שהם יבלעו את האחים המוסלמים בחזרה אליהם?
קשה לי להאמין. תשמע, בעיית האחים המוסלמים קיימת במצרים זה 100 שנה. יש להם את הבעיה של האחים המוסלמים, לא ירצו לתגבר את הזרם הזה בחברה המצרית. זה מצד אחד. מצד שני, כמו שאני אומר, יש להם בעיות כלכליות קשות, וייתכן שטראמפ יכול להציע להם משהו, גם לא חייבים לקלוט את כל המיליון, יכול להיות שטראמפ מדבר על טיפין טיפין, עשרות אלפים שילכו לפה, אולי זה כן יהיה קביל על ידי מצרים וירדן בתנאים מסוימים.
ישראל פעלה נכון מאז אוקטובר בפעילות שלה בעזה?
אני לא יודע, אני לא... צריכים לדעת את כל הנתונים הצבאיים והדמוגרפיים, זה מאוד מורכב, והכל עניין של תזמון גם, לא יודע אם פעלה נכון, לא, לא יודע.
ומבחינה מדינית, כלומר מבחינת
מבחינה מדינית צבאים. זה ברור שהיו צריכים כאן לנסות להציב סיומת מדינית, למצוא תחליף לחמאס לשלוט בעזה. האם זה היה אפשרי, אני לא יודע. אבל לא ניסו כנראה. ככה נראה שנתניהו לא ניסה.
נתניהו ודאי לא רצה לראות את אבו מאזן ואת הרשות הפלסטינית שולטת שם, אבל יש בכלל איזושהי אלטרנטיבה ערבית אחרת בהינתן אלפי מחבלי חמאס חמושים שעדיין נמצאים בעזה? מישהו בכלל ייגע בתפוח האדמה הלוהט הזה?
לי נראה שלא, אבל אני לא חושב שנתניהו ניסה לעצב תחליף כזה. לפחות היה צריך לנסות, לדעתי. אבל כמו שאתה מציע, זה כנראה לא היה מצליח. אבל ניסיון לא היה כנראה.
ויש בתוך העולם הערבי איזושהי בכלל מחשבה שיש באמת הזדמנות לפתור אחרת את סוגיית עזה? או שהם מצופפים שורות ואומרים, עכשיו שהפלסטינים קיבלו מכה, אנחנו איתם ולא מחבלים בדימוי או במאמצים שלהם?
לא נראה לי שיש תוכנית או מחשבה במדינות ערב איך לפתור את הבעיה, כפי שדרך אגב אין גם פה. אני לא יודע איך פותרים את בעיית עזה, ואם מה שטראמפ מציע לא ילך, או לא ילך לפחות בחלקו, אני לא רואה לזה פתרון. עזה תקום כישות בעייתית כלפי ישראל בעוד שנתיים, שלוש, חמש שנים, ויתהווה מצב דומה לזה שהיה בשישי לאוקטובר. אני לא יודע איך פותרים את בעיית עזה בלי הגירה מסיבית משם, אבל אני לא רואה כיום מישהו שמוכן לקלוט הגירה מסיבית.
כמי שבא עם פרספקטיבה של שנים אחורה ואומר את האמירה הזאת, זה מאוד מייאש. שמה שהיה ומה שיהיה.
טוב,
הטעות הייתה של בן גוריון, אבל אי אפשר היה לחזות את זה, זאת אומרת, אפשר להאשים אותו, אבל זה קצת טיפשי להאשים אותו. ב-48 לא היה צריך לאפשר לפליטים להגיע לעזה מיפו, מהמרכז, מהדרום, ואז לא הייתה נוצרת הבעיה הזאת. היו בעזה 60 אלף תושבים ב-47, התווספו אליהם עוד 200 אלף פליטים, וזאת, זה מקור הבעיה וההתפוצצות הדמוגרפית שם.
פרופסור בני מוריס, תודה רבה לך. מחר תתקיים במרכז מורשת בגין בירושלים הקרנת בכורה לסרט אני אחי מאיר, סרט חדש אודות אבא אחי מאיר, שיש שיאמרו שהוא אולי הדמות הנרדפת ביותר בפוליטיקה הציונית. שלום ליעקב אחי מאיר, בנו.
שלום וערב טוב.
ערב טוב יעקב.
מניחה שכבר צפית בסרט.
צפיתי בסרט לפני כמה שבועות. סרט מוכן להקרנה, הקרנה תהיה מחר, במרכז מורשת בגין בשעה 7:00.
גילית משהו שלא ידעת?
בבקשה?
גילית משהו שלא ידעת כשצפית בסרט?
לא גיליתי מסתרות. אני גם לא גיליתי ולא חשפתי מי רצח את חיים ארלוזורוב.
לא, זה אין ספוילר, זה לא קורה שם.
ואני חושב שהסרט הזה מציג את אבי המנוח, שכמעט ברוב ימיו עמד במוקד של מחלוקות פוליטיות, אז הסרט הזה מציג אותו כהווייתו, כמי שהכיר כמובן את אישיותו, ומבלי לדלג על האזכורים של המחלוקות והוויכוחים, והיותו אישיות ציבורית, איך אומרים? שנויה במחלוקת.
אחד הדברים שהציבור לא יודע על אביך עליו השלום, הוא שיחד עם אורי צבי גרינברג ויהושע השל יבין, הם הקימו את ברית הבריונים, שהחידוש העצום שלה היה, שזה היה הגוף הראשון שהגדיר את השלטון הבריטי כשלטון בלתי חוקי. לא בלפור ולא חבר הלאומים, שלטון בלתי חוקי, שלטון זר. הסרט נוגע בסוגיות האלה, בחדשנות הזאת?
בוודאי, אני לא יודע אם הסרט מציג, לא זוכר אם הסרט מציג את זה כחדשנות, אבל זה נכון שאבי היה הראשון שהגדיר את השלטון המנדט הבריטי, הכובש הזר, שיש לגרש אותו, שיש להפסיק את את שלטונו, הוא עשה זאת יחד עם עוד שני האישים שאתה הזכרת אותם, פרופסור אלדד, והקימו גוף חצי מפתרתי, הייתי אומר, בשם ברית הבריונים, וכאן יש אי הבנה שהייתי רוצה להעיר עליה. במילה בריונים, אבי המנוח ושני חבריו לא חשבו שזה היה ברית של בריונים, זאת אומרת חשודים ופעילים בתחום הפלילי, אלא הזכור של הבריונים שנאבקו ברומא על הבית.
מי שרואה תמונה של מייסדי ברית הבריונים, רואה תמונה של שלושה אינטלקטואלים, לא פושטקים ולא שרירנים שהולכים לשבור משהו. אבל בכל זאת, האדמיניסטרציה הבריטית בארץ, וגם האימפריה כולה, היו מודאגים מהם, כי הם עשו דלגיטימציה לעצם השלטון שלהם כאן.
נכון. אמרתי קודם לכן, היה גוף חצי מחתרתי, זה לא היה גוף מספר של כמה עשות חברים בו, ללא נשק חם, הם לא השתמשו בנשק חם, הם בעיקר ביצעו הפגנות
הורידו את הדגלים, דגלי צלב הקרס, מהקונסוליות הגרמניות ביפו ובירושלים.
נכון, נכון.
זה נחשב פעולה חצי מחתרתית אז.
כן, זה נכון, אבל התכוונתי כמובן לשימוש בנשק חם שלא היה ברשותם.
איך אתה חושב הוא היה רואה את הפוליטיקה העכשווית, את הליכוד של היום?
תראי מה היה, אבא שלי לא היה פוליטיקאי. אני מאוד שמח שהוא לא היה חבר בכנסת. אני מאוד משער. ככל שאני יודע, אני אומר את זה בלשון צנעה, בלשון המתה, שהוא לא היה חבר כנסת, הוא לא היה מסתדר בכנסת עם כל התככים וכל מה שקורה בכנסת. נדמה לי שפרופסור אלדד קצת מכיר את החיים בכנסת, וזה לא היה בשביל אבי המנוח. אבי המנוח עסק בהיסטוריה לבד מן הפעילות הפוליטית, או לצד הפעילות הפוליטית, עסק בפילוסופיה של ההיסטוריה. הוא כתב מאמרים, הוא כתב בעיקר מאמרי פולמוס עם צד שמאל, עם תנועת הפועלים. בזה הוא עסק בעשר שנות חייו האחרונות, הוא היה אחד מכותבי האנציקלופדיה העברית, והוא כתב ערכים בתחום רוסיה, כלומר כל ההיבטים של חיים ברוסיה, היסטוריה, יהודים, תרבות וכו'.
בנעוריו הוא האמין בקומוניזם, הוא חשב שזה יכול להציל את האנושות.
נכון, בנעוריו הוא היה קומוניסט, אפשר לומר, ממש בצעירותו, אבל לאט לאט הוא נע אל המרכז ואחר כך אל ימינה, מה שהרזק מאוד את ידידו, חברו ברל קצנלסון, שהוא ואבי המנוח גדלו באותה עיר במה שמכונה רוסיה הלבנה, היום זה בעיר בוברויסק, והם היו בידידות טובה, אבל לימים, במיוחד לאחר רצח ארלוזורוב, כמובן שהם התרחקו, ואבי הצטער על כך. עובדה שהוא כתב ספר לאחר האהבה, לאחר השנאה, זה היה הכותר של הספר הזה.
יעקב אחימאיר, מחר קרנת הסרט על אבא אחימאיר, אביך, תודה רבה לך.
תודה אני לך. מודה לכם.
תודה רבה. ונגיד תודה גם לאסף נבו ושר פלסנר, אורחים ומפיקים, אחרי לשידור סטף קורנס, אורחי הדיגיטל אחיה כהן, אלון גבאי ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. אריה, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב מצוין.
תודה רבה,
מצוין.
היה מעניין.
היה מעניין, כן. תודה, אורחים, היה מעניין. אנחנו עוד
להתראות.